עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 פלוס מינוס, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי הצוות הרגיל והנהדר שלי, עורכים ומפיקים, עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על דיגיטל אופק קולר, אחראי על הפייסבוק לייק אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM שקד מורג, וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפים ל-054-70-103-70, ואני רואה שכבר קיבלנו וואטסאפ אחד. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני יש את התוכנית שלי עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, בוזגלו וקרסו, שעוסקת בכל מיני נושאים חוץ מרפואה, גוף, נפש, פסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, רגשות, הכל הכל הכל. אנחנו מראיינים אנשים מעניינים, מומחים בתחומם, שומעים מוזיקה יפה. כמה שניות או כמה דקות או יותר נכון שעה של אסקפיזם. ואני גם אזכיר לכם את אתר האינטרנט הרשמי שלי, תרשמו פרופסור קרסו, האתר הרשמי, יש שם גם חלקים של שאלות ותשובות וחומרים מעניינים. לפני שנתחיל, שני דברים. דבר אחד, אל תפחדו מהקמול. אני לא יודע מה עלה ליועץ הרפואי של טראמפ לגבי אוטיזם, אין דבר שלא האשימו בו את האוטיזם, החל מממתיקים מלאכותיים וקלה בחיסונים והמשך בתרופות. אין שום הוכחה מדעית, ואני חוזר, אין שום הוכחה מדעית, ואני חוזר, אין שום הוכחה מדעית שהאקמול גורם לאוטיזם. אוטיזם זה ספקטרום גדול של תופעות שאנחנו, חלקן יש להם איזה השפעה משפחתית גנטית, חלקם אנחנו לא יודעים מה הסיבות, אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים, שזה לא מהקמול. דבר נוסף, תיזהרו, 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 כי יש הרבה מקרים של קורונה, הרבה מאוד חולים בקורונה, שהפעם באה לפעמים לידי ביטוי רק בתשישות וחולשה ועייפות, ובלי חום ובלי כאבי פרקים, ולא תמיד עם ירידה בחוסר טעם, כלומר זה איזה וריאנט קצת שונה, אבל הבדיקות מראות שאכן זו קורונה. אז אם אתם נוסעים לחוץ לארץ, תעטו מסכות, אם אתם נכנסים למקום עם הרבה אנשים, תעטו מסכות, תרחצו ידיים, לא נעים, לא נעים לסבול מקורונה, אנשים מקורבים אליי סבלו לאחרונה מקורונה, ובקושי הצליחו להגיע מהשירותים, סליחה, מהאמבטיה או מחדר השינה לשירותים, מרחק של מטרים בודדים. והדבר האחרון, לפני הפרסומות, אחרי הפרסומות, אני אספר לכם על ספר מעניין שנתקלתי בו, על חלומות, אז אחרי הפרסומות מיד אני אספר לכם עליו ספר מעניין, החלום כהזדמנות שנייה, ואנחנו מתחילים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר יצחק, בן 74.
כן, יצחק.
שאלתי לגבי סכרת. אני כבר כמה שנים לוקח מטפורמין פעמיים ביום, בוקר וערב.
מטפורמין רק נגיד, נקרא גם גלוקופאז', נקרא גם גלוקמין, כן, זו אותה תרופה, כן.
וגם פורסיגה.
פורסיגה.
אחד בבוקר.
אוקיי.
ולא מצליח להוריד את רמת ה-A1C שלי למתחת 6-7, 6-5, זה מתנדנת כל הזמן.
אוקיי, 6-7, 6-5, זה לא רע ליהודים קודם כל. עכשיו, פורסיגה, זו תרופה שהיא קצת שונה ממטפורמין, בכך שהיא מעבירה או מפנה חלק מהסוכר מהדם דרך השתן. כך שאתה, שאם אתה רואה בבדיקת השתן שלך שאתה עושה בקופות חולים שיש לך סוכר בשתן, אל תפחד, זה יכול להיות מהפורסיגה. עכשיו, הדרך היחידה הטובה, הבטוחה והמוכחת להוריד סוכר זה להוריד פחממות מהתזונה. 6.5, 6.7 זה גבול התחתון של ההמוגלובין A1C המסוחרר. אז אם אתה עוד, איך אומרים, עוד קווץ' קטן ואתה מגיע ליעד שלך. אבל אתה יודע, ההבדל בין 6.5 ל-6.6 או ל-6.7 הוא לא משמעותי כל כך.
כן, בשאלה שלי, מי שהמליץ לי על מינואט, שאיזה רופא,
איזושהי
אחות שפגשתי
באיזושהי... לא, אני לא הייתי משנה. אם אתה עם 6.5 לא, ואתה מאוזן בעל 6.5, תוריד קצת פחממות, תוכל לחם, תפוחי אדמה, אורז, פירות.
לא נוגע בפירות, וממעט מאוד בלחם, זה הבעיה שלי, שאני ממש קפדן, אין עוגות, אין זה, לא מצליח.
תראה, הגוף גם מייצר סוכר בעצמו. אבל אני מכיר אנשים שהם סוכרתיים, שהם מקפידים ויודעים בדיוק כמה פחממות יש בכל עגבנייה ובכל מלפפון, עד כדי כך, וההמוגלובין AC שלהם, A1C שלהם הוא פחות מ-5, הוא 5.1, 5.2, והם סוכרתיים. כן? כלומר, יש עניין של פחממות בכל זאת. לפעמים יש פחממות סמויות. אני לא יודע בדיוק מה אתה אוכל, אבל יש פחממות שמתחבאות בתוך מזונות, או בתוך תוספים. שיבולת שועל יש בפחממות.
בבוקר, זה מה שאני אוכל.
אוקיי.
שיבולת שועל. אז יכול להיות שמזה?
יכול להיות שמזה, אבל לא הייתי מפסיק את השני. עם המוגלובין A1C 6.5, לא הייתי מפסיק שיבולת שועל. יש בה גם סיבים תזונתיים, הגוף גם צריך קצת פחממות, יש בה גם, היא חומר טוב. אתה לא מוסיף לה שום ממתיק, שום חלב, שום...
לא, 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 שום דבר, כלום.
על בסיס של מים?
קצת יוגורט, קצת יוגורט, זהו.
יוגורט דלג סוכר או יוגורט...
לא, 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 יוגורט כאיזים, יוגורט איזים.
יוגורט איזים. שמע, תישאר על 6.5, 6.7 ותהיה רגוע.
תודה, פרופסור.
רק שלא תגיע יותר גבוה. כן.
לא, זה אני משתדל, מקפיד. כן. עכשיו ברשותך עוד שאלה עבור אישי.
בבקשה.
היא 71.
כן.
ושוחחתי איתך לפני כ3 חודשים בערך, בגלל חרדות מלחמה וחוסר כן. שינה, כמו שכל עם ישראל, רובו לפחות. והיא כן. נהגה לקחת בונדורמיל ומירו. והמלצת לי שתפסיק עם הבונדורמין, תעבור לסימבלטה 30.
כן.
ולהשתדל לרדת לחצי מירו.
לעלות לחצי מירו.
ממירו שלם, לרדת לחצי
אוקיי.
מירו.
אוקיי.
לך בונדורמין ומירו.
כן.
ואני רוצה להודות לך מאוד מאוד מאוד. זה שזרקנו את הבונדורמין והסימבלטה 30 מיליגרם עזר לה מאוד מאוד.
יופי, יופי.
עכשיו, היינו לפני כשבועיים אצל הרופא, והוא אמר שתוריד את החצי מירו ותעבור לסימבלטה 60. ובאמת היא מרגישה שהטימבלת ה-60 באמת היא יותר רגולה.
אוקיי, יופי.
היא נשמע יותר טוב. השאלה אם הטימבלת היא לא תתמכר.
בוא אני אגיד לך שני דברים. א', הטימבלת לא ממכרת. נתחיל בזה. ב', אם אישה בת 71 תתמכר לכדור הרגעה שאפשר לקחת אותו, שתופעות הלוואי שלו קטנות ומינימליות, מה יקרה?
שום דבר, תהיה יותר רגועה.
בדיוק. אנחנו מדברים על איכות חיים. עכשיו, זה לא נרקוטיקה, זה לא סמים, זה לא חומר שמסוכן לבריאות. אז אני מכור, אני רוצה להגיד לך, אני מכור לכוס קפה בבוקר. אני מכור, אני לא יפה להגיד, לנייר טואלט, קשה לי מאוד בלי נייר טואלט. אני מכור למגבת, אני מכור לסדין נקי. אני מכור למים. אז השאלה היא איך אתה מגדיר מכור.
אוקיי.
אז אל תגדיר אותה כמכורה שתהנה מה-60 מיליגרם סימבלטה. אני מוכן להתחייב עד 120, אחר כך נדבר.
טוב.
אוקיי, יצחק. כל טוב, חתימה טובה.
אריכות ימים ושנה טובה.
שנה טובה, הרבה בריאות. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
פרופסור קרסו.
שלום וברכה, מודה באשמה.
מודה בזכות הגדולה.
כן.
שמי מלכה, אני בת 61.
כן.
ובאופן, לא יודעת אם מפתיע, אבל אני חשה את זה כאילו בפעם אחת, התחילו לי תחושות של כאבים חשמליים זרמים ברגליים, בעיקר בצד ימין של הגוף. הגעתי לרופא אורתופד עמוד שדרה, הוא שלח אותי ל-MRI.
כן.
וה-MRI הראה את צרות של תעלת השדרה. הרופא מיידית, פגישה ראשונה איתו, אומר לי, את צריכה לעבור ניתוח של פתיחת הרחבת תעלת השדרה, או תיאר לי בציורים פלסטיים כמו אינסטלטור, מה הוא הולך לעשות, עם הרחבה, ברגים וכו'. אני מאוד מאוד נבהלתי, אמרתי לו, אני לא מעוניינת כרגע בניתוח, אני רוצה טיפולים שמרניים. אז הוא שלח אותי למרפאת כאב, ולרפואה משלימה. ניגחתי למרפאת כאב, קיבלתי הזרקה בעמוד השדרה.
כן.
ומה שקרה, לא זו בלבד שהבעיות לא השתפרו, הן הוחמרו. זה הגיע לכדי כך שאני לאורך כל היום מרגישה את הזרמים האלה ברגליים, בעיקר בקו ימין של הגוף, עם הרדמות של אצבעות הרגליים, ושוב בעיקר בקו ימין של הגוף. אני נורא נורא נלחצת מזה, כי זה מפריע לי מאוד בתפקוד. אני מתעייפת מהר מאוד. הייתי רגילה להיות פעילה עד שעות הקטנות של הלילה. עכשיו אם אני עומדת מספר שעות במטבח, אני כבר משלמת מחיר כעבור פרק זמן קצר של העבודה. התחלתי לברר, היום יש את הצ'אט GPT, כל הבינה המלאכותית שלפעמים היא יותר מבלבלת מאשר מועילה, אבל בוא נגיד שיש בזה גם תועלת. אז אני לא יודעת למי לפנות, לנוירולוג, לאורתופד, לראומטולוג, מכל המידע ש...
תשאלי את הצ'אט GPT למי לפנות.
לא, לא, לא.
מה הוא הציע? מה הוא הציע?
הוא לא...
לא שכנע אותך, תכף אני אציע לך, כן.
אני אחד האורתופדים הראשונים שראה אותי, שהוא לא אורתופד עמוד שדרה, אלא אורתופד כללי, שלח אותי לאורתופד עמוד שדרה פלוס ראומטולוג. ובדיקת EMG, ואני, זה היה לפני שנתיים, ואז אני אמרתי, מה אני מתחילה עכשיו סבב רופאים, סבב בדיקות? השאתי את זה, אבל עכשיו...
אבל כמה זמן יש לך את התלונות האלה? את אומרת לפני שנתיים היית אצל רופא, אז כבר יש לך את זה יותר משנתיים.
בהחמרה זו בשנה הזו הנוכחית, אבל לפני שנתיים בקטנה. זה העניין. ואני לא יודעת, אם אני לא רוצה ניתוח, מה הפתרון? אני כבר לא יודעת לאיזה כיוון ללכת.
תראי, קודם כל אני רוצה להגיד משהו, כשאת הולכת לאורתופד שהוא מנתח, הוא יציע לך ניתוח, אם היית הולכת לאקופונקטוריסט, הוא היה מציע לך אקופונקטורה, אם היית הולכת למשזיסט, הוא היה מציע לך מסאז', אם היית הולכת לאוסטאופט, הוא היה מציע לך אוסטאופתיה. זה לא כי זה, זה ארגז הכלים שיש לכל אחד בתחום שלו, וזה מה שהוא יכול להציע. מצד שני, באמת את צודקת, לא צריך לרוץ מיד לכל דבר לניתוח. צריך לנסות דברים אחרים, ולכן הוא צדק. דק, הרופא, שאמר לך נסי קודם מרפאת כאב ונסי קודם גם רפואה משלימה.
אבל העניין הוא שאני ניסיתי את ההזרקה בעמוד שדרה וזה החריף לי את הבעיה. אני חושבת
אני לא מבין איך זה יכול להחריף את הבעיה, אלא אם
כי אני חוששת שאולי הוא פגע בעצב. זה לא סוג של כאב שאני לוקחת אקמול ואני נרגעת.
הכאב השתנה אחרי ההזרקה? או היא נשאר אותו דבר והחמיר?
לא, לא. הוא החמיר במובן של משך הזמן, לאורך כל היום, ויותר זרמים חשמליים. מה שלא היה לי קודם.
ומה רואים ב-EMG?
את זה לא הספקתי לעשות.
אז תראי, תעשי את ה-EMG ותראי באיזה מקום הבעיה קיימת לפי ה-EMG אם יצליחו למקם. עכשיו, יכול מאוד להיות ששווה לנסות או לעשות עוד הזרקה אחת תחת שיקוף ספציפית למקום לפי ה-MRI ולפי ה-EMG, או לעשות גלי רדיו שהם צורבים את העצב שכואב לך. ואם לא, אז תמיד ישנה אפשרות לעשות ניתוח, והניתוחים היום, חלק מהם וחלק מהרופאים יכולים לעשות ניתוח שהוא מיני מזערי, כלומר הוא מיני פולשני, שנכנסים דרך צינורית דקה. זה לא ניתוח שפותחים את הגב בחתך גדול וזה, אלא נכנסים עם ציוד אופטי דרך פתח מאוד מאוד קטן ועושים את הניתוח מתחת מיקרוסקופ. כן, ואז גם השיקום יותר מהר, אבל אין קיצורי דרך. אם זה לא עוזר וזה לא עוזר, ראיתי גם מציע לך במרפאה משלימה לעשות אוסטאופתיה.
רגע, סליחה, מה שאני רוצה להיות בטוחה, האם אני יכולה להיות בטוחה שהמזריק, הרופא המרדים, לא פגע לי בעצב ולכן הבעיה...
בתור מה את שואלת אותי, לא הייתי שם, לא הייתי בקצה של המחט, אבל הסיכוי שרופא מרדים יפגע בעצב והכאב יחמיר ויישאר לשנה הוא קטן.
אז מה ההסבר שזה הוחרף לאחר ההזרקה?
תראי, ההסבר, יכולים להיות כמה הסברים. הסבר אחד יכול להיות שזה הוחרף כי זה המהלך הטבעי של המחלה. הסבר אחר יכול להיות שהייתה תקופה מסוימת שהיית מולחשת ועשית איזה תנועה. אבל, והסבר שלישי, שבאמת נוצר איזושהי דקירה ממש בעצב, למרות שבדרך כלל, אני לא יודע איזה סוג של חסימה עשו לך, אם עשו לך חסימה אפידורלית, או עשו לך חסימה של השורש, או עשו לך חסימה של העצב. לא, הכל עושים עם סטרואידים, מרפאות כאב כולם עושים עם סטרואידים וחומרי הרדמה. השאלה, איפה המיקום המדויק? כי אפשר תחת רנטגן להיכנס לחלל האפידורלי, אפשר תחת הרנטגן להיכנס לשורש, אפשר תחת הרנטגן להיכנס לאזור של הנקב שדרכו השורש יוצא.
זה אני לא יודעת.
אז לפי זה, זה גם אני לא יודע. אבל יכול מאוד להיות שכדאי ללכת למרפאה אחרת או לנסות מישהו אחר. לא סביר שהסיכוי שרופא יעשה נזק בהזרקה תחת שיקוף הוא באמת מאוד 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 נדיר וקטן. אני הייתי חושב על אפשרויות אחרות.
אבל השאלה כרגע, אני כרגע לא רוצה להמשיך בהזרקות האלה, לא רוצה.
אז תנסי לעשות אולי רדיו, אוסטאופתיה ורדיו פריקוונסי, בגלי רדיו.
רגע, שוב, השאלה היא כזו, מה ההבדל בין הרדיו להזרקה הזו?
הרדיו הוא שורף את הציפוי של העצב, ומשתק את הכאב התחושתי לתקופה מסוימת, שלפעמים היא תקופה ארוכה. ולפעמים זה עוזר, ולפעמים זה לא עוזר, כמו כל דבר. אין 100% ברפואה, אי אפשר להבטיח ברפואה.
הבנתי.
אם מישהו יבטיח לך משהו ב100%, תברכי ממנו.
אני מבינה. מבחינת הרפואה המשלימה, אתה הזכרת משהו, לא קלטתי את השם של הטיפול.
אוסטאופתיה.
כן, מה זה?
אוסטאופתיה זוהי טכניקה שבה מניעים של מניפולציות, שבה עושים, מזיזים את הגוף בתנועות מסוימות, ומשחררים טיפה את המפרקים שבין החוליות. היא שיטה שדומה לכירופרקטיקה, אלא שהכירופרקטיקה היא טיפה יותר מהירה, וטיפה יותר אגרסיבית. אז אני אישית מעדיף את האוסטאופתיה, כי היא יותר עדינה, וכשמדובר באישה בת 60 פלוס, שאני מניח שיש לה אוסטאופורוזיס.
לא, 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 חס וחלילה, אין לי.
איך את יודעת? בדקת?
אני לא מתלוננת על מה
ש... את לא מתלוננים, באוסטאופורוזיס לא מתלוננים.
אוקיי.
תבקשי, אם לא, אם את בת 61, הגיע הזמן שתקשי לרופאה בקופת חולים, ותבקשי שתפנה אותך לבדיקת דקסה, בדיקה לאוסטאופורוזיס.
הבנתי. עכשיו השאלה היא כזו, כל הטיפולים האלה, הם בעצם כמו אקמול, הם לא פותרים את הבעיה, נכון?
הדבר היחידי שיכול לשחרר את התעלה, זה ניתוח.
הבנתי. וכדורי שיקוך כאבים למיניהם, כשאני מרגישה את הזרמים האלה, האם זה רלוונטי? כי אני...
כן, כן, אם הזרמים מה, מאוד מפריעים לך.
מה הטוב ביותר? מה הטוב ביותר?
הטוב ביותר, אם זה עניין של זרמים, כדור בשם ליריקה.
זה נותן רק נוירולוג, לא?
נוירולוג, אני לא יודע, בקופת חולים לפעמים, אני חושב שגם רופא משפחה יכול לתת, אבל גם אורתופד יכול לתת. זה לכאבים עצביים.
כן, אני יודעת, זה נוירופתיה. האם זה שייך לאפילפסיה על יריקה?
יכול להיות גם שייך לאפילפסיה, אבל זה לא אומר שיש אפילפסיה למי שמקבל ליריקה. ליריקה זה כדור שמשפיע על עצבים. אז לפעמים מוסיפים אותו לחולים עם אפילפסיה, לא כטיפול יחיד, אלא כטיפול מוסף. אבל זה לא טיפול, זה לא... בואי נגיד ככה, חולה אפילפסיה לא יקבל רק ליריקה. הוא יכול לקבל תרופות אחרות ויכולים להוסיף לו ליריקה.
הבנתי. אוקיי.
טוב, מלכה.
תודה רבה לך.
תרגישי טוב, תרגישי טוב.
על השירות שאתה נותן, שזה שילוב של מקצוענות ואנושיות.
תודה רבה, מלכה. תודה רבה. שנה טובה, שנה טובה. כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שמי אריאל.
כן, אריאל. בן כמה אתה?
53.
כן.
אני מתלונן מספר חודשים על רגליים, כפות רגליים, שורפות, בוערות, חמות. עשיתי בירור כלשהו, גם בדיקת EMG,
כן.
שיצא תקינה, כולל בדיקת מחת תקינה, הרופא רשם ללא עדות PNP,
כן.
וגם בדיקות דם, הסוכר ב-12 חומצה פולית, הכל תקין. זה מאפיין רק את הלילה, במהלך היום אני לא מרגיש את זה.
בלילה זה מאיר אותך משינה?
לא, לא, בכלל לא.
לא.
אבל היו אפילו מקרים ששמתי מעברר, זה... כדי להרגיע את החום בכפות הרגליים.
וכשאתה נוגע הרגליים חמות, או כשאתה נוגע הרגליים בטמפרטורה רגילה, רק אתה מרגיש אותם חמות?
אני חושב שהם בטמפרטורה רגילה.
אני מוכרח לשאול אותך שאלה קצת לא... זהו, כמה זמן נמשכה בדיקת ה-EMG שעשו לך? 10 דקות, 15 דקות או שעה?
לא 10 ו-15, אבל גם לא שעה, עשיתי את זה במכון...
לא חשוב, אל תגיד, אל תגיד.
לא, ודאי, ודאי שלא.
כן?
במכון פרטי, נמשך כחצי שעה.
אוקיי, חצי שעה זה סביר. כי לפעמים נעשות בדיקות בצורה חפוזה, והתוצאות הן לא כל כך אמינות. לכן אני פשוט שואל, אם יעשו לך את הבדיקה, כולל הולכה וכולל מחט וכולל הכל, אין לך... כן, בבקשה.
רק אוסיף שעל הבדיקה, המפענח כתב שהבדיקה תקינה, אבל אינה שוללת נוירופתיה של סיבי העצב הדקים.
הדקים, אוקיי, זה הם כותבים באופן רוטיני.
ואז הרופא הציע, הוא שאל אותי אם אני רוצה לעשות ביופסיה. וזהו, ופה אני עומד.
אז תראה, הביופסיות של אור יכולות להיות חי רלוונטיות למעשה היום רק לגבי... רק לגבי סוג של אמילואידוזיס, סוג של איזו הפרעה מסוימת. בעבר, כל פעם שהיו תלונות שמתאימות לנוירופתיה, והחולה היה, וה-EMG היה תקין, אז היו חושבים שזה נוירופתיה של סיבים דקים. ובביופסיה היו לפעמים מוצאים ולפעמים לא מוצאים. ומניסיוני, כאדם שמטפל הרבה בכאב, וגם נוירולוג, הרבה פעמים ראיתי אנשים שאובחנו כנוירופתיה של סיבים דקים, שעם טיפולים שהם קיבלו מסוגים שונים, כולל טיפולים אלטרנטיביים, כל התסמונת חלפה. אז אני מתייחס בתחילו ברכים מול ההבחנה של נוירופתיה של סיבים דקים. מצד שני, הביופסיה לא יכולה להזיק, כי זה לא ביופסיה שזה. לוקחים לך פייצ'י, לוקחים לך דגימה קטנה, לא דוקרים אפילו, שזה מכשיר כזה שנראה כמו צילינדר, שמחדירים אותו טיפה לאור, מוציאים שכבה קטנה ובודקים אותה במעבדה. להזיק זה לא יכול. אם ההפרעה שלך היא הפרעה שמפריעה לך מאוד, אפשר או להמשיך בבירור, שפירושו גם לעשות בדיקות נוירולוגיות, ללכת לנוירולוג. היית אצל אורתופד או אצל נוירולוג?
נוירולוג.
אוקיי. אז לעשות בדיקות נוירולוגיות נוספות, לנסות לאתר נוירופתיות מסוגים אחרים, או ללכת לבדיקות חוזרות של EMG, שלפעמים נעשות בבתי חולים, ושם הבדיקה נעשית באופן מאוד 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 מושקע, ובודקים כל מיני דברים שיכולים לעזור. או לקחת כדור מסוים כמו ליריקה או גבפנטין בערב, רק בערב, אם זה מאוד מפריע לך. עכשיו, לפעמים תופעות כאלה כמו שהן באות הן נעלמות. לפעמים התופעות האלה הן בקיץ יותר גרועות, בחורף פחות גרועות, בגלל הטמפרטורה החיצונית. ואז זה גם יכול להעיד על דברים אחרים. הרגליים נעשות אדומות או לא?
לא אדומות.
לא אדומות, לא חמות. אם מישהו אחר נוגע, הוא לא מרגיש שהן לוהטות.
נכון.
אוקיי,
נכון.
אז זה לא משהו וסקולרי. אוקיי, זה מה שאני יכול להציע לך. כן.
יש איזושהי סכנה אם לא מטפלים בזה?
לא. לא, אם זה מתפשט וממשיך ומחמיר, אז ממשיכים לבדוק, ואז אפשר לאתר. אבל אם לא תטפל בזה, במצב שזה כיום, שום דבר לא יכול לקרות. חוץ מהאיכות חיים, כמובן.
אוקיי, תודה רבה, תודה רבה, ושנה טובה.
אוקיי, אריאל, אוקיי, אריאל. ואני רוצה לענות על שאלה שקיבלתי בוואטסאפ. דקה אחת, כותבת לי מאזינה, הציעו לי תרופה, רק שנייה, איפה זה? יש לי, ברח לי כאן משהו, אתם תסלחו לי דקה, אני צריך למצוא את הוואטסאפ, כן, הנה. כותבת לי מאזינה, בבקשה לענות לי, היה לי פעמיים סוכר 130 ו-147, אבל אף פעם לא, אף פעם ההמוגלובין כנראה 1AC לא היה יותר מ-5.6, האם יש לי סוכרת? ההבחנה של סוכרת היא נעשית היום על בסיס המוגלובין מסוחרר, כלומר המוגלובין A1C. אם עקרונית, קלאסית, אם היה לך, אף פעם לא היה יותר מ-5.6, אין לך סוכרת. עכשיו, סוכר בבוקר, השאלה אם זה היה בצום מוחלט או לא בצום מוחלט. 130-147 בבוקר, זה קצת, זה גבוה. אם זה אחרי האוכל הזה, תקין לגמרי. אז סך הכל, מבחינת הגדרה רפואית, אין לך סוכרת. מצד שני, תלוי גם מה את אוכלת בלילה. ואני אסביר לך, אם זה היה בצום. לפעמים אנשים תוקעים, אני אומר, תוקעים בצורת דיבור. בלילה ארוחת ערב מאוחרת עם פסטה או עם אורז והולכים לישון, והפסטה והאורז האלה שמכילים הרבה פחמימות נספגים להם לאט לאט במעיים ורמת הסוכר היא גבוהה. אז לכן צריך לעשות מספר בדיקות ונוספות, ואפשר לגשת תמיד לקופת חולים ולעשות העמסת סוכר, שבו נותנים לך, לוקחים לך סוכר בצום, נותנים לך לשתות כמות קטנה של משקה ממותק עם סוכר, בודקים לה חצי שעה אחר כך ועוד חצי שעה אחר כך ועוד חצי שעה אחר כך, ואז לפי העקומה אפשר לדעת אם יש לך סוכרת או אין לך סוכרת. רק לפי שיש לך המוגלובין A1C 5.6, את לא נכללת עקרונית בהגדרה של סוכרת, אבל אני ממליץ לך לעקוב, להמשיך ולהמשיך לעקוב ולראות מה את אוכלת בלילה לפני השינה. וזה מה שחשוב, כי אם אחרי כמה שעות שאת ישנה, יש לך סוכר מאוד מאוד גבוה, כמו 147, אז יכול מאוד להיות שאת אוכלת הרבה פחממות שנספגות לאט לאט בלילה. אוקיי, יש לנו עוד שאלה. הציעו לי תרופה חדשה להורדת לחץ דם לא מאוזן, כיום לחץ דם 160-170, ידוע שהאינספירה מעלה את האשלגן, האם עליי להפחית את האשלגן בתזונה, אני צמחונית, האם שווה לנסות שינוי תזונתי? אני מציע לך לפנות לרופא המטפל. זאת שאלה מאוד מאוד ספציפית שצריכה להיות במעקב. אינספירה מעלה אשלגן, אבל אשלגן, אם את צמחונית, זה מופיע בירקות ירוקים, זה מופיע בדגים לפעמים, אני לא הייתי, יש גם תרופות אחרות ללחץ דם, אני לא הייתי לבוחר את דווקא תרופה שהיא מעלה אשלגן, חוץ מזה היא, לא, היא יכולה לעלות אשלגן ולא מעלה אשלגן לכולם. אז אני הייתי מציע אולי לנסות, דווקא בגלל שאת צמחונית ודווקא שקרוב לוודאי רמת האשלגן שלך נמוכה, אני הייתי מציע לנסות אולי תרופה אחרת. וכותבת לי עוד מאזינה אחת במסרון, אני בת 75, סוכרתית, בזמן האחרון יש לי כל הזמן דחף לשירותים, אבל כשאני מתפנה אין כלום, מה ניתן לעשות? דחף לשירותים, כשאין שתן, יכול להיות בגלל דלקת בדרכי השתן. דלקת בדרכי השתן נותנת לפעמים רצון לתת שתן, ומבלי שיש מספיק שתן. אפשרות אחת, אפשרות שנייה, שיש שלפוחית מאוד מאוד גדולה, שיש עיכוב בהוצאת השתן, כן? כי השתן נשאר בשלפוחית. אז אני מציע בכל זאת לבדוק, לקחת ללכת לקופת חולים, לעשות בדיקת שתן לכללית ושתן לתרבית ולראות. עכשיו את סוכרתית, אז לראות שבאמת הסוכר שלך לא גבוה, כי סוכר גבוה הוא משתן. אבל אז היית רואה שיש לך יותר שתן, ואת אומרת שאין לך יותר שתן. ואז אם הוא לא מצטבר בשלפוחית, זאת הסיבה כנראה. מה שאני מציע זה גם לראות שאת מאוזנת מבחינת סוכרת, וגם לעשות בדיקת שתן לכללית ולתרבית. כן? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, ווואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לספר לכם על ספר שיצא לאחרונה, החלום כהזדמנות שנייה. כתבה אותו אסתי פישר היים, והספר הזה הוא ספר מאוד מאוד מיוחד. אתם יודעים שחלומות, פרויד לפחות, זיגמונד פרויד דיבר על החלומות כפתח לתת מודע, דיבר על מודע ועל לא מודע, ואנחנו כל מה שאנחנו מדחיקים ביום, אנחנו חולמים על זה בלילה. אבל אסתי פישר היים מציעה פה פתרון חדש ותיאוריה חדשנית שנסמכת על מחקרים שמדבר על החלום כטכניקה להזדמנות שנייה בשביל כולנו. כלומר, איך לפענח חלומות, איך אנחנו יכולים לפענח את החלום שלנו, כשהחלום הוא לא תוכן תת מודע, אלא החלום זה העולם הפנימי שלנו, והחלום הוא המשך של מחשבות או דברים שאנחנו עוסקים בהם במשך היום. ובמשך היום אנחנו שואלים את עצמנו איך נוצרים החלומות, כן? למה זוכרים רק חלק קטן מהחלומות? למה זה לפעמים מוזר? למה לפעמים זה לא ברור? אבל בעזרת הספר הזה אפשר לפענח את החלומות שלנו. לא רק זאת, אלא שכל מה שמופיע בחלום הוא חלק מהתודעה שלנו, בניגוד למה שחשב פרויד, לחלק מהתודעה שלנו על הבעיות שיש לנו ועל מה שמטריד אותנו במהלך היום. זה באמת, הספר הזה מדגים לקורא איך להבין את החלומות בעצמו. הוא מציג טכניקה איך אנחנו יכולים לזמן לנו חלומות, להזמין לנו חלומות שיכולים לתת לנו גם רעיונות יצירתיים, גם פתרונות לבעיות שיש לנו, וגם לפעמים החלטה לפני קבלת החלטות חשובות. אז אני רוצה להמליץ עליו, החלום כהזדמנות שנייה, לפגוש מקרוב את עולמך הפנימי ולהבין את משמעות חלומך, חלומותיך, של אסתי פישר-היים. ספר מרתק, פשוט לקריאה, לדעתי הוא ספר גם לפסיכולוגים וגם לכל אחד ואחד מאיתנו. כתוב בצורה פשוטה, אני כבר ניתחתי את החלומות שלי, גם לפי פרויד וגם לפי אסתי. אוקיי, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור קרסו, תודה רבה.
שלום וברכה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני קיבלתי מנטורופתית סירקדין.
כן, מנטורופתית צירקדין? זה כן. דבר שדורש מרשם, איך נטורופתית
נכון,
מרשם?
נכון, אחר כך ביקשתי מהרופא משפחה, והוא
אוקיי.
מתאים לי צלי.
אוקיי.
עכשיו, הרוקחת שלקחתי את זה, אמרה שאסור יותר היא אמרה חודש וחצי, חודשיים.
כן.
כי היא אמרה שזה יכול לגרום למלטונין בגוף לרדת, כי הוא מקבל כאילו את זה מבחוץ.
נכון.
רציתי לשאול אותך באמת איך להתייחס לזה, זאת אומרת, כמה לוקחים את זה,
אז בואי נגיד לך.
יותר טוב, אני פשוט, אני נרדמת טוב בלילה.
אז למה את לוקחת צירקדין? את לוקחת צירקדין בגלל זה את נרדמת, או את נרדמת
טוב? לא. בלי הצירקדין אני נרדמת טוב.
אז למה לך לקחת צירקדין?
אחרי שעתיים וחצי אני מתעוררת, ולפעמים לוקח לי חצי שעה, שעה וחצי.
נו טוב. את צריכה לקום בבוקר לקחת את הפעוטות לגן?
לא, אני
בת 74. לא, אני הבנתי את זה, אבל הנקודה היא כזאת. צירקדין אינו כדור שינה. צירקדין זה מלטונין. מלטונין long acting, מלטונין עם השפעה ארוכה. עכשיו, הוא יעיל אצל אנשים שחסר להם מלטונין. אז אם חסר להם מלכתחילה מלטונין, הוא עוזר. אם לא חסר להם מלטונין מלכתחילה, הוא לא עוזר, או שהוא אולי עוזר מעט מאוד. אפשר לבדוק, אבל זה לא רלוונטי. זו בדיקה מאוד מאוד יקרה, נעשית רק במחקר, לא כך מדויקת. זה לא כך פשוט. זה גם משתנה. משתנה בכמות התאורה, משתנה בכמות הרעשים, בעיקר האור, ובעיקר המסכים הכחולים והפלורסנטים שאנחנו חווים אותם, או התאורות לד שאנחנו חווים אותם לפני שאנחנו הולכים לישון, שהם מדכאים את המלטונין. אז אם חסר מלטונין, הצירקדין יעזור. אם לא חסר מלטונין, הצירקדין לא יעזור. פעם שניסיתי לברר למה ההגבלה של חודשיים שלושה, קיבלתי תשובות שונות. התשובה הכי נכונה לדעתי הייתה, שמאחר והמחקר נעשה רק למשך שלושה חודשים, אז זה הזמן שהרשויות מרשות וממליצות להשתמש בצירקדין. אני הייתי, אם את אחרי חצי שעה נרדמת,
ולפעמים לוקח לי שעה באמצע הלילה, ואחר כך זה אחרי שעה וחצי עוד פעם
מתעורר. וזה כל לילה או לא כל לילה?
כמעט כל לילה.
כשאת קמה לשירותים?
לאו דווקא לשירותים, אם אני מתעוררת אני יורדת לשירותים, אבל זה לא הסיבה שאני מתעוררת.
טוב, תראי, אני יודע שאני לפעמים ממליץ למטופלים שלי שאני מכיר אותם לקחת סירקדין בתקופה הרבה יותר ממושכת מאשר חודשיים שלושה, אבל זה מה שאני ממליץ למטופלים שלי. אני הייתי משנה את הכל, אני הייתי לוקח ושם ליד המיטה איזה רבע כדור של טונייט, ואם את מתעוררת לוקח פעם אחת רבע כדור של טונייט למשך חודש, ואחר כך לוקח רבע כדור של בונדורמין לחודש, ואחר כך לוקח רבע כדור של סטילנוקס לעוד חודש. כלומר, כן, כל פעם מחליף כדור. לא, כל פעם מחליף כדור, כל חודשיים מחליף כדור, מחליף רבע כדור, וזה מספק.
כאילו פחות מזיקים
מהסירקדין? סירקדין לא מזיק, אבל מאחר וישנה הערה כזאת, אני לא יכול להמליץ על דבר שקיימת הערה בעלון לצרכן ולהגיד לא להשתמש בזה. מצד שני, אין לי שום בעיה להמליץ, וכך גם אני לפעמים עושה. יש לי רבע כדור של, לא משנה מה, אני לא אעשה פרסומת ליד המיטה שלי. ואם אני קם בלילה לפעמים ורואה שאני לא מצליח להירדם, אני לוקח אותו.
וזה משפיע ישירות?
וזה משפיע תוך 10 דקות, רבע שעה.
אה, יפה.
כן, שתר אותו, מאחר והקיבה באמצע הלילה כבר לא כל כך מלאה, זה לא מתערבב עם כל מה שאכלתי בערב.
אז כאילו עדיף לקחת את ה...
לדעתי כן.
בסדר, תודה רבה.
אוקיי, כל טוב לך.
חתימה טובה, שנה טובה.
שנה טובה, כל טוב. כן, ומי איתנו, הלו?
אני על הקו איתך.
כן, 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 זה אתה.
זה אני.
מה שמך?
שמעון.
כן, שמעון, ומה גילך?
יש לי, אם אני צריך את כל הבעיות שלי, כך תוך לי שמה, אבל זה... אני ארד לסכום...
רק תגיד לי בין כמה אתה, בין כמה אתה, שימון?
85.
אוקיי, עכשיו אני יכול, עכשיו אני אקשר את הבעיות לגיל, כן.
כן. יש לי בעיה, מעניין, אחרי שעשיתי ניתוח קטרקט, זה הופיע לי, יובש בעיניים. וזה מענה אותי, הדבר הזה, גם אי נוחות, גם אני לא רואה טוב אחרי פתאום, אני שם טיפות, אני כבר נשיתי את כל הטיפות שיש בבתי מרקחת. ולא
עלי שעוד איזה אחד הסיבוכים הידועים והמוכרים אחרי ניתוח קטרקט בכלל בפרט ואחרי ניתוחי עיניים בכלל זה יובש בעיניים. כלומר זו תופעה מוכרת, תופעה מוכרת לא נדירה. מה עושים? קודם כל מה שאפשרות לעשות זה קומפרסים חמים לעיניים,
עוזר לי לכמה דקות, אני שולף את העיניים וחוזר.
לא, לשטוף את העיניים זה לא טוב. לשטוף את העיניים, לא, לשטוף את העיניים זה לא טוב, כי אתה שוטף במים וזה מייבש את העיניים. טיפות העיניים, הדמעות מכילות חלבונים, מכילות שומנים ומכילות נוזלים. אז אם אתה שוטף רק במים, אתה מייבש, צריכים, העין צריכים לסוך אותה גם בחלבון וגם בשומן. אז לכן יש סוגים של טיפות עיניים, אפילו יש גם משחת עיניים של דמעות מלאכותיות.
ואיזה כן. מובלץ, אני כבר לא יודע, איבדתי איזה כיוון.
תיקח את הטיפות השמיכות ביותר שיכולים להציע לך בבית המרקחת.
וזה אין הגבלה לקבל כמות
ה... אין הגבלה, אתה תקח את זה בכיס ומדי פעם תשים, אני גם כן מדי פעם נדיר, אבל עכשיו פחות, אחרי שאני עושה בערב לפעמים קומפרסים עם מים חמים על העיניים במשך רבע שעה, ממש לקחת מגבת חמה, כן, כן, זה ממיס את ה... זה פותח את הנקבוביות של ה... שזהו, ו...
הנקבוביות האלה מפסיקות לעבוד, בגיל כזה
עומד. לא, 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 הן לא מפסיקות לעבוד, הן פשוט סתומות, ולפעמים גם תקנה מגבונים לניקוי עיניים, וכל יום תנקה פעם... יש לך, זה לא אומר שאתה מנקה.
כן, שאתה מנקה.
כן, נכון? כן, ממש צריך לנקות, וכשאתה מתקלח, תשפשף טיפה את העיניים, יש גם סוג של קצף שאפשר לקנות.
יש לי תופעה, כאילו יש לי מוגלה בעין. אני מסתכל בטלוויזיה, אני רואה כאילו מתחסה לי האישון במוגלה. אני מאפף וזה עובר וזה חוזר.
זה חלק מהיובש יכול להיות. חלק מהיובש, גם יכול להיות, זה גם יכול להיות גלד של חלק מהטיפות עיניים שהתקשה בפינות של העיניים. זה כמו גוש קטן כזה, כמו
אני יודע מה,
כמו ראש של סיכה?
לא רואה זה, לא רואה זה כל כך.
אוקיי.
אני מסתכל, רואה זה כאילו, כמו שבן אדם יש לו דלקת עיניים ויש לו מוגלה בעין כזה.
לא, זה יכול להיות, זה אני לא יודע, קשה לראות, אבל רופא עיניים יוכל להגיד.
מצמץ, זה זז לי וזה.
ברגע שזה קורה, שים דמעות מלאכותיות. ותשטוף את זה עם דמעות מלאכותיות ולא עם... כן.
אתה אומר מים לא טוב? חשבתי מים.
מים לא טוב, מים לא טוב.
השמפניה של הטבע עוזרת.
השמפניה של הטבע עוזרת למעיים, לקיבה, לדרכי העיכול, למחזור הדם, לא בתור דמעות מלאכותיות.
עכשיו יש לי צרה ישנה חדשה. זה מס הדם, אז הדם זורם טוב ברגליים, אבל נהיה לי רגליים, מה זה? ארגמן. זה בארגמן. והרופא אור הסתכל על זה, ויהיו לי הפלות, בקיצור, נהיה לי סמטוחה שלמה על הרגליים.
כן, כן.
זה צבע כזה מכוער.
כן, כן.
עכשיו התחיל לחוב לי האור. האור נהיה במקום מסוים, אני לא יכול לנגוע בו, אני נוגע בו. אז
צריך ללכת לרופא אור, לראות שלא תתפתח שם דלקת. אם האור מתחיל לכאוב, וזה אדום, וזה גם חם.
מרוב צבע, כן, זה חם לפעמים.
לא, 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 אז צריך ללכת ולראות, יכול להיות שהרופא יציע לך איזה טיפול, משום שזה יכול להתפתח, מאחר והאור מאוד דק ושביר, ובגיל מבוגר הוא גם לא תמיד, הוא גם לפעמים סדוק, יכול להיכנס... יכול להיכנס לשם זיהום ולעשות לך שם מה שנקרא...
אגן שלם.
בדיוק, בדיוק.
כן, אז הוא אומר, כן, רופא אור, הייתי, הוא נתן לי משרה, זאת אומרת, קרם, ולשים בפנים אנטיביוטיקה.
אוקיי, אז כדאי כדי שלא תתפתח לך בעיה שם זיהום מקומי של האור. שלא יתפתח שם שום זיהום של האור, שיכול להיות מחלה כללית. כלומר, זיהום של האור יכול להתפשט לכל הגוף ולהיות מחלה עם חום ועם מצבים לא טובים. אז גש שישימו לב שיראו את זה.
אז זה רופא אור בעיקר, כן?
כן,
כן. זה
לא רופא כלי דם. לא רופא אור. אוקיי, משה. שמעון, סליחה.
טוב. אז תודה.
הרבה בריאות שיהיה לך. כן.
תודה.
זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר שאחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הפייסבוק לייף, לשקד מורג שאחראית על השדור ב-103 FM ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. מי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה, 0552-103-103. אני חוזר לחזרה לחזרה לשידור לעלייה לשידור בשעה הקרובה, 0552-103-103. ניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם בשעה 2 וכמה.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא הלכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים, עירה פרץ ואייל פרנק. מה קרה פה אני לא יודע. איתי אותו, הלו? כן, היה איזה רעש פתאום פתאומי, הייתי אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראים על הדיגיטל, אחראי על הדיגיטל אופק קולר, על הפייסבוק לייף, אליעזר בן יהודה, והמספרי טלפון שלנו, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לפרסום, ו... לשידור ווואטסאפים ל-0554-70-103-70 וכמובן אחראים על, על השידור שקד מורג ב-103 FM ופלג בן צבי ב-104.5 FM ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
אני בן 71, וקצת אני אספר על הרקע שלי.
כן, רק תגיד לי איך קוראים לך, או איך נקרא לך?
אילום שם, אילום שם.
אילום שם, אוקיי. אילום שם.
אתה יכול לקרוא לי מסי.
מסי, אוקיי, מסי, הלאה, הלאה כיפק. כן, מסי, בוא ספר לי.
אוקיי, לפני 6 שנים, התחלתי טיפול עם ציפרלקס.
כן.
10 מיליגרם דרך רופא משפחה.
כן.
אחרי כשלושה שבועות, התחיל לעשות לי פלאים. הייתי על גג העולם.
כן.
ואז עשיתי את טעות חיי. הפסקתי את הכדור באופן עצמאי, כי זה פגע לי בקטע המיני. ואז ניסיתי דרך רופאים ופסיכיאטרים, כדורים אחרים שלא עזרו. אחרי 2 ניסיתי לחזור לציפרלקס, לא עזר. ולפני 2.5, בפעם האחרונה שאני נותן את הכדור, נטלתי לפני 2.5, התחלתי בכדור שוב. התחלתי עם 15 דרך רופא משפחה, והעליתי ל-20 גם דרך רופא משפחה, ועכשיו אני 10 ימים עם הכדור, ואין שום שינוי. והרופא אמר לי, בגלל המשקל שלך או בגלל הגיל, זה יכול לקחת גם 4 חודשים, 5 חודשים.
אם זה לא משפיע תוך 2.5, אז כדאי לעבור לסימבלטה. כדור אחר שנקרא סימבלטה, שמתאים יותר לאנשים קצת יותר מבוגרים. אני הייתי מתחיל ב-30 מיליגרם ועובר ל-60 מיליגרם, מתחיל בהדרגה. כלומר, תרד לציפרלקס ל-10 מיליגרם למשך 3 שבועות או שבועיים, 3, ותיקח סימבלטה 30 מיליגרם, ואם צריך, אחרי חודש... תפסיק את הסימבלטה, את הציפרלקס לגמרי, ותעלה את הסימבלטה ל-60 מיליגרם.
במקביל לקחת גם סימבלטה?
כן, כן, תוריד אחד ותעלה שני.
זאת אומרת, להוריד מ-20 ל-10?
תוריד מ-20 ל-10, תיקח חצי מנה, ותוסיף את הסימבלטה, 30 מיליגרם.
ורק אני אספר לך את הרקע שלי, הבעיה שלי זה שירויי מצב רוח, וכל משימה הכי קטנה, לצחצח שיניים או להתגלח, אני מרגיש לחוץ, זו הבעיה שלי, אני לא בחרדות קיצוניות.
לא, אתה בחרדה, אם אתה מצחצח שיניים זה מכניס אותך ללחץ, אז אתה בחרדה, אז אולי אתה צריך משהו יותר חזק. למה שלא תנסה להתייעץ עם פסיכוגריאטר?
זה מה שאני אעשה, זה פסיכיאטר. אבל כרגע אתה ממליץ לי, דוקטור, להוריד ממחר בבוקר ל-10,
להוריד ממחר הבוקר. לא, לא, לא. תישאר עם אותו מינון עד שאתה מקבל את הכדורים החדשים.
אוקיי.
עד שאתה מקבל סימבלטה. כשיתנו לך סימבלטה, תתחיל ב-30 מיליגרם.
אני לא יכול להגיד לפסיכיאטר שייתן לי סימבלטה.
אם אתה תיגש אם אתה צודק, לכן אתה צריך לגשת לפסיכוגריאטר, וסביר להניח שזה מה שהוא ייתן לך.
זה לא פסיכיאטר?
לא, זה פסיכוגריאטר. זה פסיכיאטר שיש לו ניסיון עם אנשים מעל גיל 70. ואנחנו מעדיפים לפעמים, אם אנחנו רואים שכדורים לא עוזרים, מעל גיל 70 אנחנו מעדיפים לתת סימבלטה.
סליחה?
מה אתה התחלת להגיד משהו?
אולי נעשה, אני אעשה ניסיון, אולי למשוך שלושה חודשים ומשהו עם הציפ אלקטריק 20 מיליגרם, ואולי זה יעזור.
יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
ובינתיים במקביל אני אקבע תור למה שאמרת את השם הזה.
פסיכו גריאטר. לא, קל מאוד. פסיכו זה פסיכו, גריאטר זה איש שעוסק במחלות זקנה.
באופן עצמאי דרך הקופה או ש...
דרך הקופה, יש בקופות החולים פסיכו גריאטרים. ואם לא, אז באופן, יש לך ביטוח רפואי?
יש לי משלים.
אז תוכל לגשת לפסיכו גריאטר מוכר, ואני מניח שהקופה תחסה לך חלק לפחות מהביקור.
אני סובל מזה שנים, דוקטור, כל דבר קטן מלחיץ אותי, כל משהו לא מסתדר לי, לחץ, לא, משהו לא יאומן, משהו קטן, לחץ. לא יודע מה לעשות.
חשבת למה?
אני כל החיים שלי ככה, מצב רוח ירוץ, שירי מצב רוח, לא תלוי במצב, לא תלוי במלחמה בכלל, בכלל, בכלל.
כן.
כמובן שאני מאחל לכל השבועים, כל החטופים לחזור.
בוודאי, בוודאי.
אבל... אני ככה, אני לא יודע מה לעשות, אני עצוב.
אין מה לעשות, צריכים לקחת, אז אולי כדאי לשוחח עם מישהו ולקחת את החיים יותר בקלות.
אני לא מצליח. אני לא מצליח. אז אתה אומר שוב, להמשיך עם הציפר 20, עד שאני אקבע תור ל...
עד שתקבע תור, בדיוק. לפסיכו גריאטר.
מודה לך.
כל טוב לך, כל טוב לך. ותמשיך להצליח בכדורגל, מסי. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום פרופסור קרצו, מועדים לשמחה.
חגים וזמנים לססון, עוד לא בדיוק, אבל בסדר.
מה שלומך?
שלומי מצוין, אם יש לי הכבוד והעונג.
אתה מדבר עם, עם ריקי, אנחנו דיברנו לפני חודשיים, אבל אני לא רוצה לדבר, נדבר בעקיפין אם יהיה לך זמן על מה ש...
אוקיי, תסלחי לי שאני לא זוכר מה אכלתי בבוקר, אז אני גם לא זוכר, כן. בת כמה את היום, ריקי?
77.
כן, מה השאלה?
יש לי ככה, יש לי שלושה אחים שנפטרו מסרטן, אחד מהלבלב בגיל 37, ושניים עם גידולים במוח, ולי יש ציסות בכל הגוף, שזה כולל בכליות, ואני במעקב כבר 13 שנה, 14-15 שנה, בעקבות זה שיש לנו סרטן משפחתי, אז עשו בדיקה גנטית.
כן.
ואני במעקב עכשיו, okay. הגעתי לאורולוג ברמב"ם, והוא אמר שיש צ'יסטה אחת שהיא עם חשש לסרטן, והיא מאוד גדולה, איזה 7 סנטימטר או מילימטר, ואני מציע שאנחנו נעשה ביופסיה.
כן.
אז אני אמרתי שזה הציעו לי לפני 13 שנה עם, עם הבעיה המדירה שינה מעיניי, ואני לא רוצה פשוט שיחדרו, ואם זה סרטני, זה יקדם את התהליך.
למה את חושבת שזה יקדם את התהליך?
כי כך אומרים שנוגעים בנקודה...
מי, אומר, זה... מי אומרים, הגברת בסופרמרקט? מי זה אומרים?
לא יודעת.
אישה אחת אמרה, אישה אחת אמרה ש... שמעתי בחנות מקולת, היום כבר אין חנות מקולת, אבל שמעתי בחנות מקולת. השכנה היה לה בדיוק אותו דבר, אבל בדיוק. אלה האמירות שאני שומע, תקשיבי אליי. אם יעשו ביופסיה, וימצאו חס וחלילה שמדובר במחלה גידולית, יטפלו בזה מיד. אבל אם לא יעשו ביופסיה, וזאת מחלה גידולית, בגלל שאת מפחדת שמא זה יתפשט כי מישהי אמרה, אז זה ימשיך לגדול וימשיך להתפשט. אז החשיבה שלך היא אמוציונלית, אבל היא לא הגיונית. אז בואי נחשוב ביחד. הביופסיה שאפשר לעשות היא מחט דקה. היא גם בדרך כלל לא כואבת. דקירה קטנה, מוציאים קצת נוזל או קצת חומר ובודקים אותו. אם מוצאים חס וחלילה שמדובר בגידול, והוא עדיין בתוך הכליה כנראה, אז אפשר להוציא אותה, או את הגידול, עם חלק מהכליה, או עם כל הכליה, תלוי איפה הוא נמצא, ואז את בריאה עד 120. אם את מפחדת מהביופסיה, אז זה יכול להתפשט, לצאת מתחום הכליה, ולעבור לאיברים אחרים.
טוב, קיבלתי.
עכשיו, בדרך כלל, ציסטות בכליה, לרוב אין ציסטות שפירות, אבל יש סימנים לפעמים של ציסטות שלא בטוח שהן שפירות,
לא
ואני מניח...
היא לא מודרת בבדיקת MRI, היא לא מודרת, היא לא מקבלת צבע, היא לא okay. נצבעת.
היא לא נצבעת, אוקיי, בסדר גמור, אז אני מניח שהאורולוגים יודעים בדיוק, תשמעי בקולם, תלכי, תעשי ביופסיה.
אז אין לי מה לחשוש.
אין לך מה לחשוש.
עצה טובה מאוד.
בואי נראה, יותר טוב לחשוש מהביופסיה, מאשר לחשוש ממה שלא יהיה ביופסיה.
אמת. אפשר עוד שאלה?
בבקשה, ריקי.
לפני חודשיים דיברנו, אני קיבלתי אירוע מוחי, אמרתי לך בקשר לסתימה בעורק ראשי.
כן.
בטרס. והייתה לי חסימה של 100% ולא 90 ולא 70. ובאמת הלכתי לניתוח. ולפני שהלכתי לניתוח, מה הדר בינותי, קיבלתי בינתיים עוד אירוע מוחי, כמו שצפית, אמרת לי שאת תקבלי עוד אירוע מוחי ולא תצאי מזה, אבל קיבלתי מזלי אירוע מוחי, לא השתתקתי, אבל כבר קבעו שאני צריכה ניתוח דחוף.
אוקיי, אז תעשי אותו קודם.
ועשיתי והוציאו לי חתיכת בשר של 3 סנטימטר מה... עורק התרדמי.
כלומר, לא הוציאו לך חתיכת בשר, הוציאו את הקריש שסתם את עורק התרדמה. כן.
השאלה שלי היא, בעקבות הניתוח שהיה לפני 3 שבועות, אני סובלת מעצירות נוראה. יש לזה השלכה שהגוף עבר איזה טראומה ובגלל זה?
הגוף עבר איזה טראומה, תשתי הרבה מים, תאכלי הרבה סיבים, כן, ואם צריך תקחי נורמלקס.
נורמלקס
או פגילקס.
אני לוקחת בבון, זה טוב?
מה? בבונג זה פחות טוב, כי בבונג מגרה את המעי, ואז את צריכה להגדיל כל הזמן את הכמות של ה... זה לא בבונג, זה למעשה תערובת עם סנה, עם פוליום סנה, אני מניח שזה מה שאת מדברת.
כן, תגיד לי בבקשה שוב, אני רוצה לרשום.
מה לרשום מה?
מה לקחת במקום בבונג?
נורמלקס.
נורמלקס.
כן, לפי ההוראות, ולשתות הרבה מים ולאכול הרבה ירקות.
תודה, תודה, תודה.
אוקיי, כן.
תודה שהצלת את חיי.
בבקשה, בבקשה. ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרצו.
כן, שלום.
היי, שלום, מדברת חן, שנה טובה.
שנה טובה, חן. בת כמה את חן?
39.
כן, מה השאלה?
אני סובלת מחרדת טיסה. דבר שנורא... אני עושה מחרדת טיסה.
כן.
זה דבר שנורא מפריע לי, כאילו ממש אם אני רוצה לטוס, אז זה מלווה בחרדה שבוע לפני, וגם בעלייה למטוס, ואז כשאני מגיעה לחול, אני כבר לא נהנית, כי אני חושבת...
על הדרך חזרה.
חזרה הביתה, כן. ואז ממש ככה זה עניין של שבועיים כזה, שבוע לפני, במלון עצמו, באיפה שאני נמצאת, וזה נורא מתסכל אותי, כי אני כן רוצה לחוות. ומליצו לי, דיברתי עם הרופאת משפחה, הביאה לי בבן 10 מיליגרם. לא לקחתי, כי אמרתי אני לא אקח, כי הבנתי שיש כדור שנקרא לוריבן.
כן.
אז ביקשתי, זה כדור 1 מיליגרם. רציתי לשאול את דעתך מה אתה אומר.
מה ההבדל מבחינתך בין ובן ללוריבן, שבבן זה 10 מיליגרם ולוריבן זה 1 מיליגרם?
כן,
זה
שתה... כי אני, יש לי כזה.
הקמון, הקמון. את יודעת שהקמול זה 500 מיליגרם, ואוגמנטין זה 875 מיליגרם? המיליגרמים לא אומרים שום דבר לגבי הכדור. הסיבל זה 5 מיליגרם? כלומר, את לא יכולה להשוות ביצים לאבטיח, ואבטיח למטוס. כל תרופה יש לה מינון אחר והשפעה אחרת. אפשר להגיד שבבן 10 מיליגרם יכול להתאים ללוריבן, אני יכול להגיד, אפשר להגיד, זה לא בדיוק, ללוריבן מיליגרם אחד. אז...
אני אף פעם לא נטלתי כדורים.
בסדר, לוריבן ובבן מבחינה זאת זה אותו דבר.
ואפשר לקחת אותם לפני טיסה, זאת אומרת, זה לא...
לא אפשר, רצוי, בשבילך זה רצוי.
גם אם אני לא נוטלת באופן קבוע?
בוודאי, דווקא בגלל שאת לא נוטלת באופן קבוע. אז השפעה תהיה יותר טובה. אז לוקחים רבע כדור כשעוזבים את הבית.
אוקיי.
לוקחים עוד רבע כדור כשהם מגיעים לגייט, לשער, ולוקחים עוד חצי כדור כשאת יושבת במטוס לפני ההמראה.
העניין הוא כזה שכדור
הקמול
או אדביל אני אוכל לקחת באופן יומיומי, ודווקא מסוג הכדורים האלו, אני כאילו נרתעת.
למה את נרתעת? אז תקחי פעם אחת שאת בשבת לפני נסיעה ותראי שאין מה להירתע.
אני לקחתי, אז שבוע לפני הטיסה אני...
כן, תנסי את זה, בדיוק.
אז ניסיתי את הלוריביאן, לקחתי מנורבה,
כן.
אז כאילו הרגשתי שהוא עושה לי לא טוב, אבל אני יודעת שזה פסיכולוגי.
זה פסיכולוגי, הוא לא יכול, רבע כדור לא יכול לעשות לך לא טוב. אם הוא יכול לעשות משהו, זה רק להרגיע טיפה.
הבנתי. אוקיי, ואפשר שאלה אחת אחרונה?
אפשר, אותך? כן, כן, ואפשר גם לנסוע איתי לחוץ לארץ, ואז אני ארגיע אותך בדרך.
אני חשבתי על פרופסור קרק.
כן, כן, אוקיי.
אם היית איתי בטיסה, לא הייתי מפחדת.
כן, אוקיי.
אני חשבתי על זה.
אשתי לא תרשה לי לנסוע עם בחורה בת 39, אבל זה בסדר. מה רצית עוד לשאול חן?
לגבי הזרקות קצף של...
לברידים, כן.
מה אתה אומר על הזרקות קצף? כי הבנתי שיש עוד טיפולים, כמו של גלי רדיו...
אני אומר לבחור את הרופא, לבחור איזה רופא שאת רוצה ללכת אליו, ולשמוע באיזה שיטה הוא משתמש, כי חשוב הרופא שעושה את הטיפול, ולא השיטה. אפשר לעשות עם קצף, אפשר לעשות עם קיטור, אפשר לעשות עם אולטרסאונד, אפשר לעשות בדרכים שונות את חסימת הורידים. חשוב שזה רופא שהוא מומחה לכלי דם, שהוא מיומן, שהוא עושה את זה, ואת יכולה להיות רגועה.
לא, זה לאמא שלי, אבל אוקיי, אני...
כן, כן, בסדר גמור, בסדר גמור.
תודה רבה, שתהיה שנה
טובה. כל טוב, שנה טובה.
תודה רבה, תודה.
אוקיי, עכשיו אנחנו יוצאים לפינת המחקר.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
כן, אני רוצה לספר לכם סיפור על מחקר שהופיע בז'ורנל רפואי שנקרא Environmental Science and Technology, שקשור לסביבה, מדעי הסביבה. ואנחנו יודעים שיש דבר שנקרא מיקרופלסטיק. עכשיו יש, מה זה מיקרופלסטיק? מיקרופלסטיק זה אוסף של חומרים פלסטיים שמופיעים כחלקיקים קטנטנים מיקרוסקופיים, שהגודל שלהם הוא יכול להיות ממיקרונים עד מילימטרים קטנטנים, לא רואים אותם, בלי להרגיש אנחנו נושמים אותם, הם כמו אבק אנחנו נושמים אותם, ואנחנו יודעים שהם מזיקים לבריאות, כי מוצאים אצל דגים, אצל בעלי חיים ואצל בני אדם בגוף את אותם חלקיקים של פלסטיק. עכשיו אנחנו מדברים על שני סוגים של מיקרופלסטיק. יש מיקרופלסטיק ראשוני, שזה חומרים שאנחנו מוסיפים מרצון, למשל קרם פנים שהוא גם לקרצוף הפנים או גם לניקוי הפנים מכיל לפעמים מלח ומכיל לפעמים חלקים של מיקרופלסטיק כדי שהוא ישמש יותר טוב לקרצוף. סבונים מסוימים מכילים מיקרופלסטיק, כן? כלומר זה מיקרופלסטיק ראשוני. אבל יש גם מיקרופלסטיק שניוני. מיקרופלסטיק שניוני זה כל אותם חלקיקי פלסטיק שאנחנו לא מודעים אליהם. אתם יודעים ששקית ניילון פשוטה של הסופר שאתם משלמים עליה 10 שקלים, כן, 10 אגורות, סליחה, לאחר שהיא נחשפת לשמש במשך 3 חודשים, היא מפזרת מאות חלקיקי מיקרופלסטיק. והחלקיקים הקטנים האלה, שהם פירוק של פסולת פלסטיק גדולה, אנחנו נושמים אותם, אנחנו בולעים אותם, אנחנו אוכלים אותם. לא רק זה המקור, אנחנו לובשים בגדים סינתטיים. בבגדים הסינתטיים יש מיקרופלסטיק. צמיגים שאנחנו משפשפים בהם, שנוסעים בכבישים, והאספלט משפשף אותם, זורק חלקים של מיקרופלסטיק. כל מיני חומרים פלסטיים, גומיים, אנחנו מחממים אוכל בכלי פלסטיק. חלק מהפלסטיק נכנס לאוכל. אנחנו קונים בקבוק של מים בפלסטיק. מים קרים בסופר. אנחנו לא יודעים איזה דרך אותו בקבוק עשה מבית החרושת שייצר אותו עד הסופר או עד הקיוסק, כמה זמן הוא היה בשמש על המסעית, כמה זמן הוא התנדנד וכמה מיקרופלסטיק נכנס לתוך המים. אז קחו בחשבון שעשו מחקר ומצאו, אתם מכירים את הספוג פלא, שאותו ספוג פלא משחרר 6.5 מיליון סיבי מיקרופלסטיק לכל גרם שמתבלה. אנחנו משפשפים את הקיר, אנחנו מבסוטים שהקיר נקי, ובשימוש יומיומי אנחנו משפשפים בערך 10% מהספוג. אנחנו נושמים את זה, יש את זה בסקיות, בבקבוקים, באוכל, דרך האור. אז מה שאני מציע, תשתמשו במקום בפלסטיק בזכוכית כמה שיותר, אל תחממו אוכל בפלסטיק, אל תחממו במיקרווייב בפלסטיק, תנסו לקנות בקבוקי זכוכית במקום בקבוקי פלסטיק. אנחנו עדיין לא יודעים עד כמה, אנחנו יודעים שזה משפיע על מערכות הורמונליות, אנחנו יודעים שזה גורם לנזק, שנמצא פלסטיק בריאות, בלב, במוח, זה גורם לדלקות, זה משנה הורמונים. זהו. זאת הייתה, זה היה עוד מחקר אחד על קצה המזלג. ועכשיו, מי איתנו על הקו? הלו.
הלו, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני חיים בגיל 78.
כן, חיים.
יש לי בעיה בזמן האחרון, בשלושה חודשים האחרונים, הפה שלי נורא מר בלילה. עשיתי בדיקה אצל אף אוזן גרון.
כן.
לא מצא משהו חריג. עכשיו גם כן ביום, אם אני נוגע עם הלשון בשפה העליונה, אני מרגיש כאילו מר, חמוץ כזה.
כמה זמן זה אצלך, חיים?
שלושה חודשים בערך.
תשמע, צריכים לעשות כמה דברים. א', צריך ללכת לרופא שיניים, לבדוק טוב טוב את השיניים ולראות
אם אין... זה בדקתי, הכל בסדר.
אין בעיה בשיניים ואין דלקת בחניכיים.
לא, הוא אמר שהכל בסדר.
הכל בסדר. והיית, אתה אומר, אצל רופא אף אוזן וגרון והוא לא מצא שום דבר, נכון?
כן.
אז מה שצריך לעשות זה ללכת לרופא גסטרואנטרולוג, גסטרו של קיבה.
שיעשה
לך... כן. שיבדוק לך גם להליקובקטר וגם לראות אם אין בעיה בכסמרה. עכשיו, אתה אוכל הרבה פיצוחים?
לא, פיצוחים, לא. כמעט אני לא אוכל.
אתה אוכל פיניונס, איך אומרים פיניונס? צנוברים? צנוברים בסלט?
לא.
אני שואל כי לפעמים מאשנים אותם בחומר מסוים שגורם לטעם מר.
לא, כן. במיוחד זה בלילה עכשיו... וגם ביום, אם כן. אני נוגע עם הלשון עכשיו בשפה העליונה, אני מרגיש את זה.
אוקיי, אז מה שאתה עוד צריך לעשות, זה לקנות תוסף של מולטי ויטמין B. מולטי B, שמכיל גם B2, גם B6 וגם B12 לפחות, ועוד אחרים. ולקחת את הכדורים האלה, כי לפעמים ירידה בחלק מהויטמינים האלה, יכולים, כשאתה מביט על הלשון בריאי, הלשון שלך היא חלקה, 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 או אתה רואה עליה גבשושיות?
חלקה, אני חושב, כן.
לא, לא, כי יש לשון שהיא חלקה ממש כמו זכוכית, וזה יכול להעיד על חסר של ויטמינים מסוימים, ויכול מאוד להיות שרואים עליה את הפפילות, את הגבשושיות שהן נורמליות.
יש בצדדים של הלשון, יש את הגבשושיות האלה.
והלשון עצמה חלקה חלקה?
כן.
כן. אז מה שאני מציע לך בכל זאת, שתיקח מולטי ויטמין B.
ויטמין B.
כן.
זה בכדורים או בנוזלים?
בכדורים. כדורים, קונים את זה בבית טבע, או יש את זה לסופר, יש את זה לאלטמן, יש את זה להרבה חברות טובות ו... זהו, זה מה שאני יכול להציע לך ככה בלי...
אבל לבדוק, אמרת לבדוק את הקיבה.
לבדוק את הקיבה ולבדוק את כסמרה.
לבדוק את הקיבה וכסמרה, אוקיי.
בסדר?
תודה רבה.
כל טוב.
חג שמח.
חג שמח, שנה טובה. כן, כן. ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני דוד בן 70.
כן, דוד, אני איתך.
יש לי בעיה עם האף, אני לא מצליח לקנח בצד ימין את כל הנזלת שיש. יש לי בעיה גם, לפעמים זה לא זה, לפעמים זה סתום. אני לא יודע מה הבעיה. אני לקחתי דמי מלח, ולקחתי גם אסטרוזיס, אני יודע איך קוראים לזה.
איך? איך אמרת?
אסטרוזיס, איזה...
אני לא יודע מה זה. אתה מבטא את זה לא נכון. תשמע, יש כמה דברים, היית אצל רופא אף אוזן וגרון?
כן, הייתי.
תשמע, יכול להיות שיש לך בעיה עם המחיצה של האף. האף שלנו בחוץ אנחנו רואים אף יפה, אבל בתוכו הוא מחולק לשני חלקים, חלק ימני וחלק שמאלי. ולפעמים המחיצה היא לא ישרה. ואז יש הבדל בין צד אחד לצד שני, גם כשאתה נושם, וגם מבחינת סתימות שלו. עכשיו, יכול להיות שאתה אלרגי למשהו, ואז אם אתה אלרגי, האף סתום, ואם יש חלק אחד שהוא יותר צר, אז אתה יכול, קשה לך יותר לקניח אותו. עכשיו זה פתוח או סגור?
כשאני שוכב הוא בסדר, אין לי בעיה. כשאני יושב גם אין בעיה.
כשאתה שוכב, כן, רק
כשאני אוכל זה יותר, מתחיל לזול מאף.
אוקיי, אז כשאתה אוכל, אני מניח שאתה אוכל אוכל חם.
לפעמים חם, כן, כן.
כן. כשאתה אוכל אוכל שהוא חם, זה משפר את זרימת הדם בחלל הפה, ואז יש לך, זה סוג של תופעה שאנחנו מכירים אותה, שאנשים שאוכלים אוכל חם, אבל הוא לא חייב להיות רותח, כן? אז אחרי כמה דקות שמתחילים לאכול, מתחילים לנזול להם מהאף, ונוזל להם נזלת שקופה.
כן.
כן, וזה אין הרבה מה לעשות. זה אין הרבה מה לעשות, לקחת קלינקס או טישו, ואיך שזה מתחיל לך, בדרך כלל זה מתחיל 4-5 דקות או 3 דקות אחרי שהתחלת לאכול, תקניח את האף פעמיים במשך הארוחה.
אני מנסה לקניח, אבל זה לא יוצא. בצד ימין לא יוצא.
עכשיו, כשאתה סותם את צד שמאל, תסתום את הנחיר השמאלי ותסתום את הפה ותנסה לנשום עמוק. האוויר נכנס בקלות או בקושי?
בקלות.
עוד פעם. הצד שמאל סתום לך, הצד שמאל נוזל, אתה אומר, נכון?
לא, צד ימין.
צד ימין נוזל, אוקיי. כשאתה עוד פעם, תסתום את צד ימין עם האצבע, תסגור את צד ימין, סגור את הפה ונשום עמוק. נכנס בקלות, נכון?
כן.
עכשיו תעשה בדיוק ההפך, תסתום את צד שמאל, סתום את הפה ונשום עמוק.
לא, צד ימין קצת בעיה.
יותר קצת בעיה, אז אתה צריך ללכת לרופא אף אוזן וגרון, ולראות, יכול להיות שבאמת יש בעיה עם המחיצה, אבל זה לא יפתור לך את הבעיה של הנזלת השקופה בזמן אוכל פושר או חם.
המותר לי לאכול הכל, חלבי, כל הדברים.
רק כשר. אני צוחק כמובן, אתה יכול לאכול הכל. אתה יכול לאכול הכל. אבל תנסה, באמת לנסות להימנע לכמה ימים מאוכל חלבי, אבל גמרי, אם זה לא עוזר, לנסות להימנע באופן גורף לחמישה ימים מאוכל שמכיל גלוטן, ותראה אם זה משפר. בדרך כלל, בתופעה שאתה מתאר, אין שום הבדל.
עכשיו, רציתי לשאול, כשאני אוכל חלבי, לקחתי דמי מלח ויש שם איזה תרופה שנתנו לי הרופא ולקחתי
אבמיקס.
איך?
אבמיקס או סטרונז? סטרונז?
כן, סטרונז. סטרונז,
סטרונז, אוקיי. זה עזר לך?
לא עוזר, אני קורא זה הרבה זמן, זה לא עוזר.
אז זה לא אלרגי. אם זה לא עוזר, בדרך כלל אם זה עוזר, ואם אתה מצליח להיכנס לתוכו, אם אתה מצליח לנשום את זה לתוכו וזה עוזר, אפילו לתקופה קצרה, זה יכול להיות משהו אלרגי. אבל מה שאתה מתאר הוא לא דבר אלרגי. מה שאתה מדבר הוא דבר שאנחנו קוראים לו וזומוטורי. החום מרחיב כלי דם, ולפעמים יש אנשים שהוא מרחיב להם כלי דם בריריות, בחלל הפה והאף, והריריות כשהן מורחבות הן מפרישות נוזל, והנוזל הזה הוא כמו נזלת שקופה, לא דלקתית, לא מוגלתית, בצבע של מים, ואחרי שאתה גומר לאכול, אחרי כמה דקות זה חולף.
כן, אבל אני לא מצליח לקנא, זה כאילו סתום מהצד ימין.
אז צריך ללכת לרופא אף אוזן וגרון, ולפתוח ולראות שמה, להיכנס עם סיב אופטי, ולראות עם הקונחיות תקינות, כי יכול מאוד להיות, אם אתה לא מצליח, שאפשר לעשות איזשהו ניתוח קטן שנקרא פס, ולפתוח לך את החללים האלה, או לשנות את הזווית, או לעשות ניתוח מחיצה, אבל זה רק רופא אף אוזן וגרון, שמכניס סיב אופטי או מסתכל לתוך האף, רק הוא יכול לראות ולהגיד. אני דרך הטלפון מתקשה לראות.
כן, כן.
אין לי מספיק תאורה, אין לי מספיק תאורה, אתה מבין?
כן, יש איזה תרופה משהו שאני יכול לנסות לקחת?
תראה, התרופה היחידה זה רופא אף אוזן וגרון. אין חוכמות. אם זה התרופה...
לא, אני הייתי, והוא נכנס עם...
עם סיב אופטי.
כן, ולא, הוא לא ראה כלום, הוא אומר ש...
תגיד לו, תחזור אל הרופא, או תיגש לרופא אחר לשמוע דעה נוספת, ותגיד לו, תסביר לו, שיראה, אולי אפשר לשחרר איזה סתימה או איזה עצירות, ואז תוכל לקנח את האף.
אני גם סובל מהלב, יש לי קוצב, יש לי אלבד.
זה לא שייך. לא שייך. לא שייך, לא מזיק, לא עוזר, אין לך מה לחשוש, להפך, יש לך קוצב לב, יש לך ביטוח חיים.
כן, אז אני שואל, אולי פעם אחת עליתי מזמן אליך ואמרת לי זה תרופה, אבל אני לא יודע, לא, שכחתי מזה כבר, ואיך קוראים לזה ומה.
אתה חושב שאני זוכר את כל מה שאני אומר?
לא, אולי תיתן לי משהו, טיפות או כדור, משהו.
אבל אתה קיבלת סטרונז ואבא מיקס לא עזר, מים, מי מלח לא עזר, מי... אז אין לי מה להציע לך בלי לבדוק ובלי לראות ובלי זה. אין.
אולי משהו טוב, אני אנסה, נראה.
משהו טוב, תהילים 3 פעמים ביום.
מה?
תהילים. אין לי מה להציע לך. תהילים, ספר תהילים 3 פעמים ביום תקרא, ויכול להיות שזה יעזור לך. לא, אני לא, איך אני יכול לתת לך תרופה בלי שאני רואה, בלי שאני מבין, בלי שאני מכיר, שהתרופות הקונבנציונליות המוכרות שהרופא שלך נתן לך לא עזרו. אז יש לי איזה שפן בכובע שאני מחביא אותו? תנסה לקחת משהו נגד אלרגיה, אולי זה יעזור, זה כדורים נגד אלרגיה. טלפסט 180.
איך קוראים?
טלפסט 180. טלפסט, טל, כמו טלפון, טלפסט.
טלפסט.
כן, או זילרג'י.
תודה רבה, שלום, שנה
כל
טובה.
כל טוב, שנה טובה, כן. כן, חבר'ה, לפעמים אתם דורשים ממני קצת דברים שהם גדולים עליי, אני לא יכול לדעת בלי לראות, בלי לבדוק, מה גם שאני לא רופא אף אוזן וגרון, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
הלו.
שלום.
שלום, שמי ברכה, ואני מדברת בשם הבעל שלי, שהוא בן 84.
כן.
אז ככה, השאלה שלי היא כזו, יש לו לחץ דם 140, הוא קיבל בעבר, נתנו לו נורווקס, ואחר כך החליפו לו את הכדור לפמיד, ובערב הוא לוקח קונדור. עכשיו, הקרסוליים שלו הם נפוחים, וגם נהיה לו כל מיני כתמים אדומים ברגל. האם זה בגלל שהחליפו לו את הפמיד, אני שואלת?
יכול להיות, יכול להיות. פמיד בדרך כלל לא נותן סימנים כאלה, אבל הוא בכל זאת משתן. תגידי לי דבר אחר, ראה אותו, ניסה הרופא להחליף לו את הכדורים למשהו אחר?
הוא כל הזמן ניסה, והוא אומר שעכשיו זה הכי מתאים לו, כי הלחץ דם שלו הגיע ל-140 והוא מרוצה. אבל מצד שני הרגליים נפוחות ויש לו מין שטחים אדומים ברגליים.
כן.
עכשיו יכול להיות שהכדורים של השתן, הבטמיגה וסיאליס ותמסולין שהוא מקבל לשתן שהרופא אורולוג נתן לו, יכול להיות שמשהו מאלה יכול להפריע?
לא הבנתי.
הוא לוקח גם כדורים לשתן.
כן, איזה
כדורים? הוא לוקח בבוקר את הבטמיגה ובערב הוא לוקח סיאליס ותמסולין.
אוקיי, זה טוב לפרוסטטה. עכשיו מה השאלה?
כן, לפרוסטטה, הוא אחרי ניתוח. השאלה שלי, עם הרגליים, אם משהו מזה מתנגש בכדורים שהוא לוקח.
זה אני לא יכול להגיד לך, אני לא יכול, אין לי מחשב שבודק לי את כל יחסי הגומלין בין כל התרופות. אני רק צריך לקחת רק בחשבון לגבי הפמיד.
הפמיד, זהו.
כן, לפעמים הוא גורם. לפעמים הוא גורם לירידה בסידן בדם, לפעמים הוא עושה קצת בעיות, צריכים להיות במעקף כליות, אבל...
בדיקות כליות בסדר?
כן.
הבדיקות בסדר.
אז זה העניין.
יש לך משהו אחר להציע לנו שאני אשאל?
אפשר אולי לתת לו איזוטיאזיד.
איזוטיאזיד?
כן, תרופה פשוטה להורדת נוזלים.
אוקיי.
כן.
אוקיי, בסדר, דוקטור.
זה הכל, זה הכי טוב, משהו להורדת נוזלים, ושהוא יושב ורואה טלוויזיה, שישים את הרגליים על הדום, שהרגליים יהיו יותר
כן,
למעלה.
כן, הרגליים הם למעלה, כן, הרגליים הם למעלה. או שזה רגיל שקנה לו שחות באדום, או לא שזה שמה. לא. יכול להיות
תראי,
שזה בגלל
הגיל? תראי, אני לא אוהב להגיד שכל כל תופעות הלוואי וכל התופעות שישנם אצל אנשים מבוגרים, זה בגלל הגיל. כן.
אוקיי, אוקיי.
כן.
בסדר, טוב. טוב, דוקטור, אני רוצה לאחל לך, אני רוצה לאחל לך, לא מה שהנכדים שלי מאחלים לי שיהיה לי הרבה כסף, אני רוצה לאחל לך בריאות ואריכות ימים שיהיה לך.
תודה רבה, תודה רבה. רק קחי בחשבון, שיכול להיות שכדאי לנסות. כמה זמן לוקח את הקונדור?
את הקונדור הוא לוקח כבר כמה חודשים טובים.
ומתי התחילו לו הבצקות ברגליים?
הבצקות התחילו לפני כמה חודשים, מלפני הפמיד, כשהוא היה לו את הנורבק שהחליט לו לפמיד.
אה, אוקיי, בסדר.
בחצי שנה האחרונה.
100%, אז זה לא מזה.
אז זה לא
מזה. לא. קרוב לוודאי שלי.
אני מודה לך מאוד.
כל
מאוד,
טוב,
מאוד,
כל טוב.
מאוד, חג שמח.
חג שמח והרבה בריאות. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום, שמי וברכה. דניאל.
כן, דניאל.
דוקטור, מה שלומך? לפני שנתיים, דוקטור, קיבלתי אירוע מוחי פתאום.
בן כמה אתה, דניאל?
בן 68.
כן, סכרת, לחץ דם, שומנים בדם?
לא, לא. בחיים לא היה לי לא סכרת ולא לחץ דם, וקיבלתי אירוע מוחי, הייתי כמה חודשים טובים בבתי חולים.
כן.
מכיוון שאמרו לי גם יש לי סרטן. טוב, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל אחרי כמה חודשים שבאתי הביתה, התחילו שריפות ברגליים, וזה לאט לאט לאט, כמעט איפה שחצי גוף היו לי, היה לי נחות, איפה שהיה שם קיבלתי שריפות עזות, הייתי אפל דוקטור...
לא חשוב איזה שם.
כן, לא חשוב שם. היא נתנה לי ליריקה 50, אחר כך התחלתי לשתות 100, כרגע אני שותה ליריקה 300, גם לא עוזר דוקטור, זה סרט.
תגיד לי, כשאתה נוגע ברגל, בשתי הרגליים, אתה מרגיש הבדל? הרגל ששורפת, אתה מרגיש אותה... לא, רק רגע, תקשיב.
כן.
כשאתה נוגע, האם אתה מרגיש את הרגל שכואבת ושורפת? קצת פחות בתחושה. קצת פחות בתחושה מהרגל השנייה?
לא, דוקטור, אם אני שם רגל על רגל, אני יושב...
לא רגל על רגל, לא רגל. עוד פעם, תקשיב טוב, השאלה הזאת חשובה, כדי שאני אדע באיזה... אם יש איזה קשר לאזור מסוים במוח. יש אזורים במוח שמצד אחד יכולים לתת חוסר תחושה, אבל עם כאבים חזקים מאוד, מאוד באותו מקום של חוסר תחושה. זה פרדוקס. זה כאילו חוסר תחושה מכאיבה. לכן אני שואל אותך, אם אתה נוגע כרגע עם הידיים בשתי הרגליים באותו מקום, האם אתה מרגיש את התחושה של היד על הרגל אותו דבר בשתי הרגליים, או ברגל ששורפת אתה מרגיש פחות?
לא, אם אני, כרגע שאני מדבר איתך ברגל שמאל איפה שהיה לי נחות, שם יש לי שריפה עזה, אבל כשאני נוגע אני מרגיש שאני נוגע. אבל
אתה מרגיש אותו דבר כמו ברגל השנייה שאתה נוגע?
כן, מרגיש
okay.
אותו דבר, כן.
אוקיי,
okay. אבל השריפות עלו לי, כמעט הגיע לי כבר לאוזניים, ואני לא יודע מה לעשות. אני שותה גם ליריקה ולא עוזר כל כך, לא יודע מה לעשות, לאן לפנות.
אני אגיד לך משהו, אני בדרך כלל אוהב להוסיף במקרים כאלה תרופות ממשפחת ה-SSRI, ואני אסביר לך. SSRI אלה תרופות שאנחנו נותנים אותם לפעמים בחרדה ובדיכאון. אתה לא בחרדה ולא בדיכאון, אבל התרופות האלה מעלות חומר שנקרא סרוטונין, וסרוטונין משפיע טוב מאוד על כאב, וסרוטונין גורם לכך שלמרות ששורף לך, יהיה לך יותר קל לסבול את הסבל ואת הכאב של הצריבה. אז אני מציע לבקש מהרופאה שתיתן לך למשל פריזמה, או שתיתן לך אפילו לא, אפילו בן כמה אתה? 68. אפילו כדור שנקרא סימבלטה, שתיתן לך, שתוסיף לך את הכדור הזה. סימבלטה וליריקה הולכים טוב ביחד. סימבלטה וליריקה מורידים את הסף לכאב. למרות שזה כדור שבמקור אנחנו נותנים אותו, במקור לדיכאון, אנחנו נותנים אותו גם בכאבי עצבים מסוכרת, בכאבי עצבים מסוגים שונים. אז הסימבלטה יכולה לעזור לך הרבה מאוד.
כן, עוד משהו, דוקטור, בבקשה.
בבקשה.
דוקטור, שאני נרדם, הכל נעלם. ברגע שאני מתעורר בבוקר, השריפות מתחילות.
כן, זה אופייני.
יש לנו עוד שניים על הקו.
זה אופייני. אוקיי, זה אופייני.
כל טוב.
חג שמח. כן, ומי איתנו? הלו? שלום.
פרופסור קרסו.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
מדבר יוסי, אני בן 80.
כן, יוסי, אני איתך.
אני
רציתי לשאול אותך לגבי אוסטאופורוזיס.
אוסטאופורוזיס, כן.
אוסטאופורוזיס. לפני כמה חודשים הלכתי לבדיקות וגילו לי שיש לי באגן אגן בדיקה גבוהה, אני לא זוכר כרגע את המספר.
לא חשוב. מעל מינוס 2.
מעל מינוס 2. ואז מה שקרה, הרופאה נתנה לי כדור שאני אקח פוס אבנס.
פוס אבנס אחד בשבוע, פעם בשבוע בבוקר.
בשעה קבועה אותו דבר באותו יום, אם בפסה שנקרא.
כן, כן, אבל לא לשתות אותו ולהישאר חצי שעה לשבת או לעמוד, לא לשכב אחר כך.
כן, מה שאני עושה, אני משלב לי כבר פעילות ספורטיבית, אני הולך חצי שעה, אני הולך...
מצוין, מצוין.
למה אגב הם אומרים לא לשכב, אבל לא כל כך טוב.
משום שהכדור הזה לפעמים, כשלוקחים כדורים, לפעמים הם יכולים להיתקע בוושת. ואם זה נתקע בוושת, הכדור הזה יכול לעשות שם בעיות. או צרבות, או דלקות, או קיבים. לכן אנחנו שותים אותו עם כוס מים, ואנחנו מבקשים שאנשים יישארו בעמידה, או בהליכה, או בישיבה, ושהכדור ירד לו בשקט בחצי שעה שלו.
אז אני מהמחמירים, אני מוסיף, אני שותה שתי כוסות.
טוב מאוד. אז יש בית הלל ובית שמי, אתה מבית שמי? טוב מאוד.
השאלה היא כזו, השאלה היא כזאת, אני שמעתי שאפשר גם לקבל את התרופה בזריקה של אחת לכמה חודשים, או אפילו אחת לשנה.
שנקראת אקלסטה, זה אפשרי, פעם בשנה. אבל זה הרופא צריך להחליט.
מה היתרונות והחסרונות של הדבר הזה? כי אני לא יודע, לי נראה שלקבל פעם בשנה, זה מוריד ממני כאב ראש.
זה מוריד כאב ראש, אבל לפעמים זה עושה כאבי שרירים. יש אנשים שמגיבים עם כאבי שלט חזקים, עם כאבי שרירים, עם תחושות לא טובות. בדרך כלל אנחנו מתחילים בדברים יותר פשוטים, ואם זה לא עוזר, עוברים לדברים יותר מסובכים. אבל עקרונית, אם תבקש מהרופאה, יכול מאוד להיות שהיא תסכים לתת לך אקלסטה במקום לתת לך פעם בשנה, במקום לתת לך כדור פוס אבנס פעם בשבוע.
אז לקחתי 3-4 חודשים את זה, ולרוע מזלי, הספק שמספק את הכדור הזה, אין להשיג בבתי המרקחת בארץ.
א', זה צריך להגיע עד כמה שאני יודע כל יום, ב', בקופות החולים, בבתי המרקחת של קופות החולים, נדמה לי שיש להם עוד. השאלה איזה קופת חולים, אתה אל תגיד לי.
ואני בדקתי בכל כמה פעמים, ואין...
תראה, אם תפסיק לשבוע, שבועיים, לא יקרה שום אסון. אבל תגיד לרופאה, תקשיבי, אי אפשר להשיג את הכדור, בואי תני לי את זה בזריקה. יש גם זריקות שמזריקים כל יום, יש גם זריקות שמזריקים פעם בחצי שנה, יש כל מיני דברים שאפשר לתת כתחליף.
ואם אני אהיה קיצוני ואני אגיד שאני רוצה להפסיק לקחת את הכדור הזה, איזה נזק זה יכול להביא לי?
תראה, אוסטאופורוזיס זה לא מחלה טובה. אחרי גיל 80 יש נטייה לאנשים ליפול, יש פחות שיווי משקל. אדם עם אוסטאופורוזיס, אם הוא נופל, הוא יכול לשבור את צוואר הירך, הוא יכול לשבור צלעות, הוא יכול לשבור את עמוד השדרה, ואז מתחילה תחלואה קשה.
אני מתעמל 3 פעמים בשבוע, והולך פעמיים בשבוע.
מצוין, אבל זה עדיין לא...
מה עוד אני יכול לעשות כדי לחזק את העצם?
לאכול סידן, לצרוך ויטמין D.
סידן אני לוקח, קלציום אני לוקח.
כמה אתה לוקח ביום, עם אוכל, עם הכל? יש לך 1.5 גרם?
אני, לא, 600.
600 זה כדור. זה כדור.
כן, כן.
וכמה ויטמין D יש שם? 500?
לא, פחות. 200, אני חושב.
זה לא מספיק. אבל זה לא מספיק. אתה צריך לקחת...
זה לא מספיק, אז אני מוסיף עוד. אני לוקח ויטמין עוד 1,300.
אוקיי, זה כבר בסדר. זה כבר בסדר. אוקיי, תשמע, פעילות גופנית היא מאוד חשובה לבניית עצם. אז זה מה שאתה יכול, מה שאתה עושה, אתה עושה טוב. אבל אני הייתי, גש לרופא, תגיד לה, תקשיב, אי אפשר להסיק את הפוס אבנס. אני יודע שהיו בעיות לפני שבועיים, חודש, להסיק תרופות, חלק מתרופות. לצערנו, הרבה מאוד תרופות חסרות כרגע במדפים של בתי המרקחת.
יש לי גם קצת בעיות בשיניים עכשיו, אז הרופא רוצה שאני אביא אישור מהרופא.
נכון.
הוא יכול לתקן.
כמה זמן אתה לוקח פוס אבנס?
4 חודשים.
4 חודשים זה עוד לא נורא, אבל אז אל תמשיך לקחת, ואני אגיד לך משהו. אחד הנזקים, אחד מתופעות הלוואי הנדירות, ואני חוזר הנדירות, של כל המשפחה של הפוסוונס ושל הביפוספנטים ושל הזריקות, היא נמק של הלסת התחתונה. וזו תופעת לוואי נדירה, אבל היא קיימת. ולכן רופאי שיניים, אחרי פעולות כמו השתלות, או אחרי פעולות כמו הקירות, או אחרי פעולות דרמטיות בלסת, מעדיפים לקבל את האישור של רופא אף אוזן וגרון, של רופא אנדוקרינולוג, שלהם יהיה, סליחה על הביטוי הגס, כיסוי תחת, ולרופא יהיה, והאחריות יהיה על האנדוקרינולוג. אז אני הייתי... הייתי מציע להתייעץ עם האנדוקרינולוג, ואולי להפסיק. 4 חודשים זה עוד לא מספיק זמן, שזה ייכנס לתוך העצם. אוקיי, יוסי, יש לנו עוד מאזין אחד, אז ברשותך אנחנו... שנה טובה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
הלו?
כן, אחרונה חביבה, אם יש לי הכבוד.
תודה רבה, מדברת ריקי, אני כבר דיברתי איתך בעבר, פרופסור.
כן, כן, ריקי.
ואני שוב רוצה לשאול אותך בקשר לאחי. אני כבר כן. דיברתי איתך.
כן,
אחי בן 60, והוא סובל מהלב, פרפור פרוזדורי, ועשו לו החלפת בסטה מיטרלי. לא ביולוגי,
מכני,
נכון.
אז הוא צריך לקבל נוגדי קרישה.
נכון, הוא צריך לקבל קומדין, הוא מקבל...
מקבל קומדין או אלקוויז?
קומדין הוא מקבל.
כן, בסדר, בסדר, נכון, 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 בגלל המסתם.
בגלל
המסתם. נכון, נכון, נותנים קומדין, כי זה מה שיודעים, יודעים וזה מה שבטוח, כן.
נכון, נכון. עכשיו יש לו בעיה קצת עם הקולסטרול. ה-LDL שלו הוא 70, והקרדיולוג שלו דורש שזה יהיה 55. והוא לא מסוגל להוריד את זה, אז הוא המליץ לו על
זריקות
רפטה.
רפטה, כן.
פעמיים בחודש.
כל שבועיים.
כל שבועיים, כן.
המלצה טובה.
המלצה טובה. כן. עכשיו יש לי שתי שאלות. קודם כל, כן. אם להמשיך את התרופות שלו הרגילות שהוא...
בוודאי, בוודאי שכן.
את איך קוראים לזה? אטוזט, משהו כזה.
אטוזט.
כן.
ברגע שיתנו לו את הזריקות ויבדקו אותו, יכולים להפסיק את האטוזט. כי האטוזט היא סטטינים, ברגע שיקבל את הזריקה,
כן.
סביר להניח שהזריקה תוריד לו את הקולסטרול. אבל הרופא יגיד לך איך, יכול להיות שבהתחלה ייתן לו זריקה, אחרי שבועיים, שלושה או חודש, יעשה לו בדיקות דם ולפי זה הוא יחליט.
לא, אז פשוט הרופא בחופשה,
טוב, אבל...
לשאול אותך אם בינתיים אם להמשיך גם עם התרופה.
אני לא יכול להגיד, זה רופא מחליף יגיד, אין לי את התיק שלו, אני לא יכול לקחת אחריות ולהציע הצעות.
לא, גם, אתה בטח לא זוכר, אבל הוא גם לוקח טריל ופריזוליד.
כן, זה לא משנה, זה לא מפריע.
אז זה לא מפריע.
זה לא מפריע, לא.
לא, אז את מי הוא יכול לשאול, כי הרופא שלו בחופש.
יש רופא, יש תמיד רופא מחליף. שיש לו את כל התיק על המסך, הוא יכול לראות בדיוק מה, אם צריך הוא יכול להגיד לו מה לעשות. כי בדרך כלל מה שעושים, ממשיכים אותו דבר עוד שבועיים, ביחד זה וזה.
בדיקת דם ראשונה, בטח אפשר לראות.
כן, ועושים בדיקת דם, ואז רואים, אם רואים שזה ירד לזהו, אז מפסיקים את התוזת.
אז בינתיים להמשיך...
זה את אמרת.
אז אני אומרת.
זה את אומרת. לא, אני לא יכול לקחת אחריות על חולה שאני לא מטפל בו ולא מכיר אותו. נכון או לא? את יכולה לקחת אחריות עליי? אבל יש תמיד רופא מחליף בקופת חולים שאפשר לגשת
אליו. מה נהוג?
אין נהוג, אין נהוג. מה שנהוג זה להמשיך אותו דבר ולעשות בדיקה אחרי שבועיים או אחרי חודש.
בסדר, בסדר גמור, פרופסור. אפשר לשאול עוד שאלה בקשר?
אם נספיק, כן. בין כמה בעלך?
בין 80.
כן.
יש לו בזמן האחרון חולשה כללית. חולשה כן. כללית. כן. ממש, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים.
והוא אוכל טוב?
כן.
ובדיקות הדם שלו תקינות?
כן.
ובדקתם ויטמינים?
הרופאה אומרת שלא חסר לו.
הרופאה אומרת, אבל היא רופאה...
אומרת שלא חסר.
היא, לפי זה שהיא רואה אותו, לפי זה שהיא חושבת, או לפי זה שהיא בדקה?
אני לא ראיתי שהיא בדקה את כל הוויטמינים.
ויטמין,
בדקה...
ויטמין B12.
B12 היא בדקה, כן.
וחומצה פולית תקינה?
לא יודעת אם היא בדקה.
תנסי לתת לו מולטי ויטמין. מולטי ויטמין.
איזה?
לא משנה, אני לא אגיד לך פירמה. כל מולטי ויטמין. כל מולטי ויטמין שמכיל את כל הוויטמינים והמינרלים. זהו, ריקי, אנחנו חייבים לסיים.
אוקיי, אני מודה לך.
שנה טובה.
ותודה רבה.
בבקשה, זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו להיום, תהיינו קצת הפסקה עכשיו בגלל החגים. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי. תודה לאופק קולר שאחראי על הדיגיטלי, לעזר בן יהודה על הפייסבוק, לשקד מורג ופלג בן צבי שאחראים על השידור. זהו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב. שבת טובה, כן, שבת טובה בעצם, שנה טובה, גמר חתימה טובה, שיהיה לנו רק בשורות טובות, שהחטופים יחזרו, ומה אני אגיד לכם, רק שיהיה לנו טוב, להתראות.